שיעור של יום שבת פרקים פסוק י' א'. אנחנו בהמשך למה שאמרנו, שאדם שעשה את אחד מהארבעה חטאים שפירטנו, מביא קורבן עולה ויורד. הזמן עולה ויורד, אבל היה בשיעור של יום שישי רק שני מצבים. מצב של אדם שיש לו כסף, אז הוא מביא כסבה או סעירת עזים, ואדם שהוא עני, נקרא דל, אז הוא מביא שתי תורים או שני בני יונה. עכשיו אנחנו ממשיכים באותו מצב, אדם שגם אין לו כסף לקנות שתי תורים לשני בני יונה, הוא כל כך עני. ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה, והביא את קורבנו אשר חטא, עשירית האפה סולת לחטאת. לא ישים עליה שמן, ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאתי. אומר רש"י, כי חטאתי, ואין בדין שיהיה קורבנה מהודר. לא מתאים שאדם שמביא קורבן חטאת, שזה יהיה מהודר עם לבונה ועם שמן, אז הוא מביא את זה בלי לבונה ובלי שמן. מה עושים עם זה? פסוק י' ב', והביאה אל הכהן, וקמץ הכהן ממנה מלוא קומצו את הזכרתה, והקטיר המזבחה, על אישי אדוני חטאתי. חטאתי, אומר רש"י, נקמצה ונקטרה לשמה כשרה, שלא לשמה פסולה. כל הפעולות הללו שעושים עם הקורבן, במקרה הזה עם הסולת, תקמיצה וכל מה שאמרנו, תקטרה, אם עושה את זה לשמה, עם הכוונה מסוימת שזה לשם הקורבן הזה, אז חיפר עליו, לא, אז הקורבן בכלל
תקטר. זה מגבלה לבנדן, יכול...
וחיפר עליו הכהן, על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה, ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה. אומר כאן רש"י כמה דברים מעניינים על הפסוק הזה. על חטאתו אשר חטא. אומר רש"י, כאן שינה כתוב. יש כאן איזה שינוי מעניין בלשון שהתורה מתייחסת פה בקורבן של דלי דלות, שאדם הביא עשירית עייפה סולת, ביחס לביטוי שהתורה התבטא לפני זה, כשאדם הוא יותר עשיר ומביא שתי תורים, או עוד יותר עשיר ומביא כסבה או סעירת עזים. מה ההבדל? שהרי בעשירות ובדלות נאמר מחת אותו. כמו שתסתכלו בפסוק י' כתוב את השני יעשה עולה, ואחר כך כתוב וחיפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא. שם מדובר על אדם שמביא שתי תורים. כשהיה מדובר על אדם שמביא כסבה, בפסוק ו' היה כתוב וחיפר עליו הכהן מחטאתו. פה כתוב בפסוק י' ג' וחיפר עליו הכהן על חטאתו. שואל רש"י, למה שם זה מחטאתו ופה זה על חטאתו? שרי בעשירות ובדלות נאמר מחטאתו, וכאן בדלי דלות נאמר על חטאתו. דקדקו רבותינו מכאן דבר מעניין. שאם חטא כשהוא עשיר, אדם עשה את החטא ויש לו הרבה כסף, והפריש מעות לכסבה או סעירה, אז הוא לקח, שם בירנק את כסף לקנות כבש, לקנות צעיר, ואני, עכשיו הוא נהיה עני, תוך כדי נפל לו העסקים, הוא לא הספיק להגיע לירושלים, מה הוא עושה? הוא חייב להביא את ה... לפי כסף שהוא היה עשיר בעת החטא, או שהוא צריך להביא לפי מצבו הנוכחי. אז מה עושים? אומרים לו, יביא ממקצתן שתי תורים. כתוב, וחיפר עליו הכהן מחטאתו. מה זה מחטאתו? עכשיו אתה עני, אתה לא חייב להביא את כל הסכום. קח מחטאתו, תקח מתוך הסכום את החלק המתאים למצב הפיננסי שלך היום, ומספיק לך. מה יהיה עם עוד יותר? הפריש מעות לשתי תורים ועני, הוא שם כסף לשתי, וכבר אין לו אפילו כסף לשתי תורים. אז גם שם כתוב, וחיפר עליו הכהן מחטאתו. מה זה מחטאתו? יביא ממקצתן עשירית האיפה. אבל מה יהיה הפוך? הפריש מעות לעשירית היפה, כשהוא עשה את החטא, ופתאום הוא זכה והעשיר, יוסיף עליהם ויביא קורבן אשר שלא יגידנו, זה מה שהפרשתי, אז אני רוצה להסתפק בעשירית היפה. אומרים לו, וחיפר עליו הכהן על חטאתו. פה, ממצב של דלי דלות, אתה יכול רק לעלות. וכך נאמר כאן, על חטאתו. כן. מאחת מאלה, מה זה מאחת מאלה? מאחת משלוש כפרות האמורות בעניין. או בעשירות, או בדלות, או בדלי דלות, כל אחד לפי הרמה הפיננסית שלו. או מה התלמוד לומר, למה צריך להדגיש שהכפרה היא על כל אחד משלושת המצבים. אומר שיכול, היינו יכולים לטעות ולחשוב, החמורים שבהם יהיו בכסבה או סעירה, והקלין יהיו באוף, והקלין שבקלין יהיו בעשירית איפה. היינו יכולים לחשוב שההבדלים בין שלושת הרמות הפיננסיות זה לא הבדלים בממון או ביכולת של האדם, היינו יכולים לחשוב שזה הבדל בחטא. אם זה חטא חמור, לא משנה מה המצב הפיננסי שלך, תביא כבש. אם זה חטא יותר קל, וכן הלאה. אומרים לא, תלמוד לומר מאחת מאלה, מה הפירוש להשוות קלין לחמורים, זה לא משנה אם החטא הוא קל או החטא הוא חמור. יכול להיות שהחטא יהיה מאוד חמור ואין לך מספיק כסף, אז זה יספיק להביא עשירית עייפה. יכול להיות שהחטא הוא קל ויש לך כסף, תביא כבש או עז. זאת אומרת, לא החומרה של החטא משנה פה, אלא המצב הכספי של האדם. להשוות קלין לחמורים לקסבה וסעירה, אם השיג הידם, ואת החמורים לקלין לעשירית עייפה בדלי דלות. והייתה לכהן כמנחה, מה הפירוש של המילים האחרונות של הפסוק הזה? ללמד, שתי דברים לומדים מהמילים האלה, והייתה לכהן כמנחה. כי אם אתם זוכרים, למדנו בתחילת הפרשה, אדם שמתנדב להביא עשירית עייפה, מנחה לבית המקדש, למדנו שיש חמש סוגי מנחות שם, ושם למדנו שאת הקומץ שמים על המזבח. מה עושים עם מה שנשאר? שלמדנו שהייתה לארון ולבניו, זו מתנה שארון ולבניו מקבלים. מה קורה פה עם המנחה הזו שאדם חוטא, מביא שם עשירית עייפה ומקומצים את זה, זה בלי שמן ובלי לבונה, נו מה קורה עם, יותר, עם מה שנשאר? לא היה כתוב פה מה עושים. זאת אומרת, הפסוק אומר לנו, והייתה לכהן כמנחה, מה הפירוש אומר רשי, ללמד על מנחת חוטא שיהיו שיירי הנאכלים. הכהנים גם פה יאכלו את השיירים שנשארו מהמנחה הזו. זהו לפי פשוטו. רבותינו דרשו, והייתה לכהן, מה הכוונה? ואם חוטא זה כהנו, מה יהיה שהכהן בעצמו הוא החוטא? כי כל החלק מהחטאים הללו זה אדם שנכנס למקדש או אכל קודשים, אז יכול להיות שזה היה כהן בעצמו שהוא נטמע, ואחר כך הוא שכח והוא נטמע, והוא נכנס לבית המקדש. אז מה יהיה במקרה כזה? תהי כשאר מנחת נדבת כהן, שהיא בקליל תהיה לא תאכל. כל מה שאמרנו שאת המנחה מקטירים על המזבח את הקומץ, והשאר אוכלים הכהנים, זה רק מנחה שמביא ישראל. אבל אם כהן מביא מנחה, אז שורפים אותה לגמרי על המזבח. וזה הפירוש, והייתה לכהן כמנחה, שאם כהן הביא את זה, דינה יהיה כמנחה של כהן. עכשיו עוברים לסוג אחר של חטאים.
לא מותרים ממנה כלום?
כלום. זו המנחה של כהן, אז כולה כליל תהיה לא תאכל. מה יהיה עכשיו אם יש עכשיו בסיום עוד שני סוגי חטאים אחרונים עד סוף הפרשה. וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כי תימול מעל וחטא בשגגה מקודשי אדוני והביא את השמו לאדוני, איל תמים מן הצון בערכך כסף שקלים בשקל הקודש להשם. פה מדובר על אדם שהשתמש ברכוש של קודש של בית המקדש. אדם שמשתמש ברכוש של בית המקדש נקרא מועל, הוא מעל ברכוש של קודש. אדם כזה שעשה שימוש אישי, הוא נהנה מרכוש של בית המקדש, אפילו שלא נהיה שום פגם בדבר. למשל, נכנס לבית המקדש, לקח כוס שנמצא בבית המקדש, כוס מזהב, למשל, לקח אותה ושתה את הכוס מים לעצמו, והחזיר את הכוס למקום, לא קרה כלום. אבל נהנית מרכוש של בית המקדש להנאה עצמית, אדם כזה צריך להביא קורבן לכפר על מה שהוא עשה.
כן, כי המילה מועל יש לזה קונוטציה של גניבה.
אז מועל לא חייב להיות דווקא
זה גם סוג.
אומר רש"י, כי תימול מעל, אין מעילה בכל מקום אלא שינוי. מה פירוש שינוי? הוא שינה את המצב. זה היה ברכוש הקודש, שינית את המצב שלו והשתמשת איתו לרשותך. וכן הוא אומר, כתוב בפסוק, וימלאו באלוקי אבותיהם ויזנו אחרי אלוקי עמי הארץ. וכן הוא אומר, בסוטה ומעלה בו מעל, זה רואים שמעל זה שינוי, שינוי, שינוי הנהגה, שינוי. וחטא בשגגה מקודשי השם, מסבירה שנהנה מן ההקדש, כמו שאמרנו, הוא נהנה מריחוש של בית המקדש. אומר שויכן הוא זר, תבין, כל מקום שכתוב בתורה שזה חטא, צריך להיות גם עזרה שמזהירים אותך לא לעשות את זה. איפה יש כאן עזרה שאסור לעשות? שאומר שאיפה עזרה? אומר שהעזרה על זה נאמרה במקום אחר. נאמר כאן חטא, כתוב פה נפש כי תימול בעל וחטא. זאת אומרת, מתייחסים לאדם הזה שהשתמש בהקדש כחטא. ונאמר להלן חטא בתרומה, שנלמד בעזרת השם בהמשך הספר, ששם כתוב לגבי אכילת תרומה, שם גם כתוב שזר, דהיינו אדם שהוא לא כהן, אסור לו לאכול תרומה. תרומה זה רק של קודש. אז שם כתוב שמי שכן אוכל את התרומה, הוא עושה חטא. ושם יש גם עזרה, וכל זר לא יאכל קודש. אז העזרה שנאמרה על האכילה, היא אותו עזרה שמזה לומדים שיש גם עזרה על שימוש. מה להלן, בתרומה נאמר ולא יישאו עליו חטא, מה להלן הזהיר, כמו לגבי אכילת תרומה, התורה הזהירה אותנו, אף כאן הזהיר גם לגבי שימוש בקודש, התורה הזהירה. אם אתה כבר משווה את זה לתרומה, אז אולי זה שווה לתרומה לגמרי, שכמו בתרומה, אמא להלן לא הזיר אלא על האוכל, אף כאן לא הזיר אלא על האוכל. אמרנו קודם שגם אם השתמשת ברכוש של בית המקדש, לא אכלת, רק שימוש חיצוני, כבר עשית אבון. אם אתה משווה את זה לתרומה, אולי האיסור יהיה רק באכילה, מאיפה אתה מרבה שהאיסור יהיה גם בשימוש חיצוני? תלמוד לומר, לכן כתוב אצלנו, תימול מעל, ריבה. כשכתוב תימול מעל, אז התורה מרבה שהשימוש אפילו לא באכילה, גם נחשב כחטא אם משתמשים ברכוש של בית המקדש. קודשי השם, באיזה סוג רכוש של בית המקדש, אם אדם משתמש, אז הוא עבר את ה... זה מעילה והוא נחשב לחוטא. אומר רש"י, המיוחדים לשם, יצאו קודשים קלים. אם זה קודשים קלים, שזה סוג קורבנות ברמה יותר נמוכה, ועוד לפני שהספיקו לזרוק את הדם של הקורבן על המזבח, אז זה עדיין נחשב ממון של מי שהביא, ממון בעלים, אז זה עדיין לא קודשי השם, אז במקרה כזה הוא לא מעל אם הוא עשה בזה שימוש. מה יהיה הקורבן שהוא יביא? איל. מה זה איל? אומר רש"י, לשון קשה. איל זה, המשמעות של איל זה קשה, כמו ואת אילי הארץ לקח. עכשיו כתוב שמדובר על נבוכדנצר, מלך בבל, לא רצה שמלך יהודה היה צדקיה, הוא לא רצה שהוא ימרוד בו, אז הוא לקח לו את אילי הארץ. מי זה אילי הארץ? הוא לקח לו את החזקים. אז שם רואים שאילי זה מלשון קשה, חזק. אף כאן קשה. מה זה קשה? כשהוא צעיר מדי הוא לא איל. באיזה גיל הוא צריך להיות כדי שהוא כבר יחשב איל? בין שתי שנים. כשהוא נהיה בין שתי שנים, הוא נחשב איל. באיזה ערך כספי צריך להיות לאיל הזה? בערכך כסף, שקלים. אומר רש"י שיהיה שווה שתי סלעים. זה המחיר שצריך להיות כשהוא הולך לקנות את האיל הזה. פסוק ט"ז. קודם כל הוא מביא קורבן על השימוש, על המעילה. מה יהיה אם הוא ישתמש במשהו והדבר הזה הוא הפסיד אותו והוא נהנה, הוא צריך לשלם על ההנאה, צריך גם להחזיר כסף לבית המקדש, להחזיר, חוץ מזה שהוא חייב כפרה, הוא צריך, או שהוא על השימוש הוא צריך לשלם. אז בנוסף לקורבן הוא צריך גם לשלם. כמה לשלם? זיין אומר, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו ונתן אותו לכהן, והכהן יכפר עליו באילה שם ונסלח לו. בנוסף לזה שהוא מביא קורבן, אומר רש"י, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם. כמה הוא משלם? קרן וחומש להקדש. הוא משלם את הקרן, הוא צריך גם לשלם חומש. חומש זה 25%. למה? כי חומש כאן, כפי שנלמד זה במזרת השם במשך ספר ויקרא לקראת הסוף בפרשת בחוקותיי, חומש זה לא חומש מבפנים, זה חומש מבחוץ. זאת אומרת, כשאני אוסיף את החלק החמישי, כשאני אוסיף חלק מסוים, אז יהיה לי בסך הכל חמש חלקים. דיינו, יש לכל דבר, יש לו את ה-25% שזה רבע, ארבע חלקים, תוסיף את החלק החמישי שיהיה ביחד חומש. כמה זה חלק להוסיף כדי שהוא יהיה בסך הכל חמש חלקים שווים, אם תוסיף 25%, יהיה לך חמש חלקים שווים. עכשיו עוברים לחטא האחרון, לא, עוד לא אחרון, עוד סוג חטא, יש לנו עוד שתיים, סליחה. ואם נפש כי תחטא, ועשתה אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ולא ידע, והשם ונשא עוונו, והביא איל תמים מן הצון בערכך לאשם אל הכהן, וחיפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג, והוא לא ידע ונסלח לו. פה מדובר בחטא כזה, קוראים לו אשם תלוי. מה זה אשם תלוי? זה אשם שגם כשאתה מביא את הקורבן אתה לא בטוח שאתה באמת עשית חטא, אתה מסופק אם עשית חטא. ורש"י ייתן לנו דוגמה מעניינת, תראה. ולא ידע והשם והביא. אומר רש"י, העניין הזה מדבר במי שבא ספק כרת לידו ולא ידע אם עבר עליו עם לב. כגון חלב ושומן לפניו, יש לפניך על השולחן חלב ושומן, שומן מותר לאכול וחלב זה אסור באכילה, וכסבור ששתיהם מתר, הוא היה בטוח ששתיהם שומן ואת שתיהם מותר לאכול, ואכל את האחת, אחרי זה ניקו את השולחן, זרקו את הכל, זהו, אין לך כלום. אחר כך אמרו לו, תדע לך, אחת של חלב הייתה, אומרים לו, תדע לך, אחד משניים היה חלב. עכשיו הוא לא יודע מה הוא אכל, ולא ידע אם זו של חלב אכל. אז מה הוא עושה במקרה כזה? הוא לא יודע. יכול להיות שהוא לא חטא בכלל, אבל יכול להיות שהוא עשה חטא של דבר כזה שזדונו קראת. מה קורה במקרה כזה? הרי זה מביא אשם תלוי. הוא מביא אשם תלוי, אשם תלוי זה, תלוי זה מקרה שהוא לא יודע. הוא מגן עליו, האשם הזה יהיה בשבילו כפרה, כל זמן שלא נודע לו שוודאי חטא. כל זמן שהוא לא יודע בטוח שהוא חטא, אז זה מגן עליו. מה יהיה אם כעבור זמן יבוא מישהו ייתן לו סימנים והוכחות כאלה ואחרות והתברר לו לאחר מכן שבטוח הוא עשה חטא? ואם יוודע לו לאחר זמן יביא חטאת. זה כבר למדנו שאדם שעשה חטא שסדונו קראת והוא עשה את זה בשגגה הוא מביא חטאת. כאן מדובר שהוא לא יודע אם הוא עשה את החטא, זה בשבילו ספק. כשזה בשבילו ספק אז הוא מביא אשם תלוי. כאן יש דבר מעניין שלא כתוב כאן, הגמרא אומרת שכשאתה מביא קורבן חטאת, הערך הכספי שלו יכול להיות יותר זול מאשר קורבן אשם תלוי, הוא צריך להיות שווה יותר, צריך לשלם יותר כסף. למרות שאדם שמביא חטאת הוא בטוח שהוא חטא. אדם שמביא אשם תלוי,
יכול להיות שלא.
הוא צריך להביא קורבן ששווה יותר כסף. למה? כי אדם שמביא קורבן חטאת, הוא לפחות יודע בטוח שהוא חטא, והוא באמת מתחרט, והוא מביא את זה מכל הלב. אדם שמביא אשם תלוי, אם נגיד לו תשלם, תקנה קורבן שהוא זול, הוא בעצמו חושב לעצמו, טוב, יכול להיות שאני בכלל לא חטאתי, הוא לא... אז התשובה שלו היא לא מושלמת, אבל אם יעלה לו יותר כסף בכיס, אז התשובה שלו תהיה יותר...
לא רשאי להביא חטאת?
לא, זה אשם תלוי, יש לו את המשמעות אחת. עכשיו יש כאן בקטע הבא ברש"י דבר מאוד מעניין. רש"י מביא שלוש תנאים שכל אחד מסביר דבר מעניין על הפסוק הזה. נביא קודם את השאלה. כתוב בפסוק, ואם נפש כי תחטא. לכאורה היה יותר מתאים שיהיה כתוב או ונפש כי תחטא, או ואם נפש תחטא. מה זה ואם נפש כי תחטא? ויש לי שלוש פירושים, איזה רמז יש כאן בפסוק הזה. איזה רמז, מעניין מאוד. מבירה שככה, שלוש דברים מעניינים. ולא ידע והשם ונעשה אבונו, אומר ככה. רבי יוסי הגלילי אומר, הרי הכתוב אנש את מי שלא ידע, פה מדובר באדם שהוא לא יודע שהוא חטא, הוא לא בטוח. ואף על פי כן הוא צריך להביא קורבן, מענישים אותו, על אחת כמה וכמה, שיעניש את שידע. קודם כל רואים שאם מי שלא יודע מענישים אותו, אז מי שיודע, בוודאי מענישים אותו. זה לומדים המילה ולא ידע והשם. עכשיו רש"י ממשיך מה שאני דייקתי לכם קודם. רבי יוסי אומר, אם נפשך לידע מתן שכרן של צדיקים, צאו למד מאדם הראשון. רבי יוסי אומר ככה, הפסוק הזה מדבר על אדם הראשון. ואם נפש כי תחטא, מה זה נפש, אומר רבי יוסי? הנפש של אדם הראשון. ואם נפש של אדם הראשון כי תחטא, תעשה מזה קל וחומר אם אתה לא תעשה חטא. מה הפירוש? צאו למד מאדם הראשון שלא נצטווה אלא על מצוות לא תעשה ועבר עליה, ראי כמה מיתות נכנסו עליו ולדורותיו. חטא אחד שהיה לאדם הראשון, תראה עד היום אנשים מתים כי המוות נגזר לעולם בגלל החטא של אדם הראשון. וכי איזו מידה מרובה של טובה או של פורענות? איפה הקדוש ברוך הוא נותן יותר? כשהוא נותן שכר הוא נותן עונש. הווה אומר מידה טובה. אז אם מידת פורענות המעוטה, ראה כמה מיתות נכנסו לו ולדורותיו, מידה טובה מרובה, היושב לו מן הפיגולים והנותרות. אדם שיכול לעבור עבירה ולא עובר. והמתענה ביום הכיפורים, על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו, עד סוף כל הדורות. זה לומדים מהפסוק הזה. ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות השם, איזה נפש? אם הנפש של אדם הראשון עשה אחת, אז אנחנו משלמים לזה את המחיר עד היום, קל וחומר, אם אתה תעשה דבר טוב, כאן השכר מגיע לך עד סוף כל הדור. זה פירוש אחד. רבי עקיבא אומר, שרבי יוסי, רבי עקיבא אומר לא, לומדים את זה משהו אחר. הרי הוא אומר, כתוב ככה, על פי שניים עדים או שלושה עדים וגומר. אם... כתוב ששני עדים או שלושה עדים זה עדות. נשאלת השאלה, אם מתקיימת העדות בשניים, למה פירט לך כתוב שלושה? אם שניים זה עדות, אז ודאי שהשלושה, למה צריך להיות כתוב על פי שניים או שלושה? אלא יש פסוק שכתוב בספר דברים שהעדות זה על פי שניים או שלושה, כן? אם שניים זה עדות, אז שלושה ודאי, וארבעה ודאי, וחמישה ודאי, ומאה ודאי, נכון? אז מספיק שיהיה כתוב בתורה על פי שניים, ומזה אני אבין שכמה שיש יותר, אז ודאי שזה עדות, נכון? אלא מה לומדים מזה? להביא שלישי, להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באילו לעניין עונש והזמה. אם שני עדים באו ומתברר שהם שקרנים, מענישים אותם, נכון? אם שלישי נטפל ונצמד לשניים, אחר כך שיענישו, לכאורה יבוא השלישי ויגיד, טוב, אני יוצא מהעניין, אני אותי אל תענישו, כי אני סך הכל לא הוספתי כלום, העדות הרי מספיקה בשניים. אז תעניש לשניים, אני שהצטרפתי, יוצא מהתמונה, ואל תענישו אותי. אומרת לו, התורה לא. אם היה שניים, מענישים את השניים, אם יש שלושה, מענישים את כל השלושה, ואם ארבעה, את כל ארבעה וכן הלאה.
אפילו
אם הוא חף מפשע. לא, ברור שהוא חף. אם הוא עד שהצטרף לשניים והוא שקרן, אז הוא יעניש אותו בדיוק כמו עם השניים. כן, זה הכוונה.
אבל אם הוא לא שקרן...
לא, אז הוא לא בקבוצה. אבל אם הוא יצטרף לקבוצה של השניים, אז אפילו שהוא יבוא ויגיד, רגע, אני לכאורה לא הוספתי כלום, אם לא הייתי מצטרף, העדות גם הייתה קיימת. אז עכשיו שהצטרפתי, אל תחשיב אותי. לא אומרים לו, אל תחשיב אותך, אומרים לו...
אם העד השלישי
טועה לפוך... אז אומרים ככה. אומר הבא רבי עקיבא ואומר ככה, אם ככה נשא כתוב לנטפה לעוברי עבירה כעוברי עבירה, אם אדם שהוא עד שלישי הוא נקרא נטפה לעוברי עבירה, הוא נצמד לשניים, מענישים אותו בדיוק כמו המקוריים, על אחת כמה וכמה שישלם שכר טוב לנטפה לעושי מצווה כעושי מצווה. אם היו 10 אנשים שהתפללו במניין, יש כבר מניין, אתה באת כ-11, אתה לא מוסיף כלום, המניין קיים. אבל הצטרפת, אז לעושה עם מצווה, כי עושה עם מצווה. איך הוא לומד זה מהפסוק הזה? אומר, אם נפש כי תחטא, מתאים, הצטרפת כשלישי, והשם, אז מזה תלמד קל וחומר, שאם נפש כי תצטרף לדבר חיובי, על אחת כמה וכמה. הדבר השלישי הוא דבר מעניין גם כמו, רבי אלעזר בן עזריה אומר, כתוב ככה, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה. אדם יש לו שדה, קצר, שכח עומר אחד. מה קורה עם העומר הזה שהוא שכח? נשאיר אותו לעניים. ומה קורה כשהעניים מקבלים את זה? איזה שכר מקבל בעל הבית? הרי הוא אומר, כתוב למען יברכך וגומר. הוא מקבל ברכה מיוחדת. קבע כתוב ברכה למי שבאת על ידו מצווה ולא ידע. כן? הוא קיים מצווה והוא אפילו לא יודע שהוא קיים מצווה, הוא שכח. והוא כבר יקבל מזה שכר. אמור מעצה, מה נלמד מזה? הייתה סלע צרורה בכנפיו ונפלה ממנו, אדם שהיה לו בכיס מטבע וזה נפל, הוא מצא, אני מצא את המטבע ונתפרנס בה, הרי הקדוש ברוך הוא קובע לו ברכה. זה אומר רבי על אדם בן עזריה, אם נפש כי תחטא בלי ידיעה, אם עשית חטא בלי ידיעה מגיע לך חטא, אם עשית מצווה בלי ידיעה גם כן מגיע לך שכר, זה מה שהוא לומד מהפסוק הזה. ברכך להשם, מה הכוונה ברכך להשם? בערך האמור למעלה, הקורבן שמביא אדם כזה, שמביא השם תלוי, צריך להביא קורבן השם תלוי ששווה שתי סלעים. אשר שגג והוא לא ידע, האם ידע לאחר זמן, לא נתכפר לו באשם זה עד שאבי חטאת, כמו שאמרנו כבר קודם, אם נודע לו למפרע אחרי זמן שהוא עשה, שהוא אכל חלב ולא שומן, אז לא מספיק האשם שהוא הביא, אבי גם חטאת. יבוא אדם הזה ויגיד, למה אני צריך להביא גם חטאת? כבר הבאתי אשם, כבר הבאתי קורבן, למה צריך עוד אחד? למה זה דומה? לעגלה ערופה שנתערפה, ואחר כך נמצא ההורג, הרי זה יהרג. ודיני עגלה ערופה, הרי עורפים את העגלה, לחפר כי לא יודעים מי הרג את האדם. אחר כך ימצאו את ההורג, אז הרוצח לא יגיד, נו, כבר כיפרתם, כבר הבאתם עגלה, אמרנו, תשחררו אותי. ודאי שלא ישחררו אותי, אותו דבר גם פה. הוא הביא השם תלוי, כי לא ידעו, יודעים, אז עכשיו תביא, אתה מגיע. עגלה
ערופה לא
ממש. פסוק יתת, השם הוא, השום, השם לאדוני. אומר רש"י, השם הוא, השום, השם, אותו מילה עם ניקוד שונה. הראשון כולו קמץ שהוא שם דבר. המילה הראשונה, השם, כתוב בקמץ כי זה שם דבר, הקורבן הזה נקרא השם. והאחרון, השם שכתוב בסוף, זה קמץ ופתח, חציו קמץ וחציו פתח, שהוא לשון פעל ולא לשון דבר. ורש"י, ואם תאמר מקרא שלא לצורך הוא, בשביל מה בכלל הפסוק הזה יוצא כתוב? מה אתה רוצה לספר לי? השם הוא, מה הפסוק הזה מוסיף? זה מיותר, אנחנו כבר ברור לנו שזה קורבן השם. ורש"י, כבר דרוש הוא בתורת כהנים, השום השם, להביא אשם שפחה חרופה שיהיה בכסף שקלים. אדם, יש שפחה חרופה שנלמד את זה בזאת השם בהמשך הספר פרשת קדושים, זה שפחה שהיא חציה השתחררה וחציה לא, יש שם, נלמד את זה בזאת השם שם, שבאדם נכשל עם השפחה חרופה, הוא צריך גם כן להביא קורבן השם, שכתוב שם אבל לא כתוב כמה זה צריך להיות שווה, אז פה כתוב שזה צריך להיות באותו ערך כספי של כסף שקלים. יכול שאני מרבה אשם נזיר ואשם מצורע, אולי גם באשם נזיר ואשם מצורע שגם שם זה אשם, אולי גם שם צריך להיות באותו ערך כספי כמו פה, תלמוד לומר הוא פירושו שרק אשם של שפחה חרופה ולא אשם של נזיר ואשם מצורע. איך יודעים לרבות את זה ולא זה? אז יש לזה כבר במדרש, כמו שרשי אמר בתורת כהנים, שם אומרים את ההבדל בין זה לבין זה. וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כי תחטא ומעלה מעל באדוני, וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או אשק את עמיתו. כאן מדובר בחטא כזה שאדם מכחיש לחברו בפנים על ממון, ויש לזה מקרים שונים. יש מצב שמישהו ילווה לך כסף עם שטר ועדים והוא בא לבקש חזרה, אתה מכחיש, אומר לו היה דברים מעולם. יש לפעמים מצב שאדם מפקיד אצלך בלי שטר, בלי עדים, כמו שאומרים, בינך לבינו, ואתה מכחיש, על המילה ואתה מכחיש. אז שתי מצבים, יש נפש כי תחטא, זה מתי שהיו עדים וכן הלאה, ומעלה מעל בהשם, זה במצב שאף אחד לא ידע, רק אתה והוא, זה לפעמים יותר גרוע, למה? כי כשזה היה רק אתה והוא, אז על מי? השם הוא הקדוש ברוך הוא העד. ואתה מכחיש, אתה מכחיש את נגד העד המרכזי שהוא הקדוש ברוך הוא, זה הפירוש המעלה מעל בהשם. זה רש"י מתייחס לזה, הוא אומר ככה. נפש כי תחטא, אמר רבי עקיבא, מה תלמוד לומר, הוא מעלה מעל בהשם. למה צריך להיות כתוב שניהם? נפש כי תחטא, מספיק, נפש כי תחטא וכי חש בעמיתו. או תגיד, מעלה מעל בהשם, נפש כי מעלה מעל בהשם, למה אתה מביא את שני הדברים? כי זה שני מצבים באמת. לפי שכל המלווה והלווה. והנושא והנותן אינו עושה אלא בעדים ובשטר. לפיכך, בזמן שהוא מכחש בעדים ובשטר, מתי שיש ביניכם מצב של עדים או שטר ואתה מכחיש, אתה מכחיש את העדים ואת השטר, זה נקרא נפש כי תחטא. מה התוספת של מעלה מעל בהשם? אבל המפקיד אצל חברו ואינו רוצה שתדע בו נשמה אל השלישי שביניהם, שאתה מפקיד אצל חבר שלך כסף ואף אחד לא יודע, רק השלישי, מי זה השלישי? הקדוש ברוך הוא. לפיכך כשהוא מכחש, מכחש בשלישי שביניהם, זה נקרא מעלה מעל בהשם. בתשומת יד, מה זה נקרא בתשומת יד? ששם בידו ממון להתעסק או במלווה, נתת הכסף בידיים של החבר שלך שיעשה עם זה עסקים, או שילווה את הלא כסף, או בגזל שגזל מידו כלום, או אשק ושכר שכיר שהיית צריך לשלם לו מזכורת ואשקת אותו ולא שילמת לו את מה שמגיע לו. פסוק חף ב' עוד דוגמה. או מצא וידע וכיחש בה ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה אדם לחטא בעינה, אומר רש"י וכיחש בה שכפר. זאת אומרת, הוא בא אליך לבקש ממך, איפה הוידה שלי? לא היה דברים מעולם. איפה הכסף? לא היה דברים מעולם. על אחת מכל אלה אשר יעשה אדם לחטא, הוא להישבע על שקר לכפירת ממון, הוא נשבע על שקר לכפור בכסף ואומר מה פתאום אין לי שום דבר. אומרת לנו את רב פסוק חב ג' לוויה כי יכתה והשם וישיב את הגזילה אשר גזל, או את העושק אשר השק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את העבידה אשר מצא. מה הפירוש אומר רש"י? כי יכתה והשם, במקרה הזה שהחבר שלך בא לבקש את הכסף ואתה טוען ואומר לא היה דברים מעולם, אף פעם לא קיבל, והבן אדם הזה אפילו נשבע שלא היה דברים מעולם, אבל השבועה הייתה שבועת שקר. אז ברגע שהוא נשבע, אף אחד לא יכול להגיד כלום, לא יודעים מה קורה. אז הוא נשבע וזהו, אלא הוא אין מילים יותר. אבל אם הוא יחליט לחזור בתשובה, כמו שרש"י אומר, כשיכיר בעצמו לשוב בתשובה ולדעת ולהתוודות כי יחטא והשם, פתאום המצפון מפריע לו, אומר נשבעתי על שקר, רוצה לחזור בתשובה. איך חוזרים בתשובה? על מקרה כזה. אז מה עושים? זה אומר פסוק כ"ד, או מכל אשר יישבע עליו לשקר ושילם אותו בראשו, והחמישיתיו יוסף עליו לאשר הוא לא יתננו ביום השמתו. קודם כל אתה צריך להחזיר את הכסף לבן אדם שכפרת, ולא להחזיר לו רק את הסכום, אתה משלם לו עוד חומש תוספת, אחר כך אתה צריך להביא כפרה לבית המקדש על על השבועה שאמרת, שבועת שקר. שבועת שקר זה כפרת קורבן, ועל הכסף שהוא כפר צריך לשלם לבן אדם.
גם פה זה 25?
כן. אומר רש"י, בראשו, מה פירוש בראשו? הוא הקרן, ראש הממון, את עיקר הכסף, הוא טבע ממך את האלף שקל שלו, תחזיר לו אלף שקל. והחמישית אב, תוסיף לו גם חומש. למה כתוב חמישית אב לשון רבים? אומר רש"י, ריבתה תורה חמישיות הרבה לקרן אחת. יכול להיות מצב שעל אותו קרן התווסף לו חומש, ואחר כך על החומש הזה עוד חומש וכן הלאה, איך זה יכול להיות? אחרי שנתת לו את הקרן, אתה עכשיו צריך לתת לו את החומש. אתה אלף שקל נתת לו. עכשיו אומרים לך, תן את החומש. אז הוא לא נתן.
זה פיצוי? כן. נפש,
כן. אחרי זה לא נתת את החומש. עבר זמן, הוא נותן את החומש. הוא אומר, מה פתאום, לא חייב לך כלום. מתחיל איתו עכשיו סיפור ומשחק על, על החומש הזה, כן? שאם כפר בחומש, הוא אומר, מה פתאום, לא חייב לך כלום. ונשבע, והוא נשבע שהוא לא חייב כלום. ואחר כך הודע, אחר כך הוא החליט, מה אני רוצה, חייב, ניתן לו. חוזר ומביא חומש על אותו חומש. אז הוא יחזיר לו את החומש, ואז ייתן לו חומש על החומש. למה? כי הוא עבר עוד פעם את אותו תהליך. וכן מוסיף, עכשיו החומש הבא הוא, הוא כמובן יותר קטן. וכן מוסיף והולך עד שיתמעט הקרן שנשבע עליו פחות משווה פרוטה. ככה יכול להיות מצב שאם הוא כל פעם יכפור על החומש, אז הוא צריך להביא אחר כך שהוא יתחרט חומש על החומש. עד שהחלק הזה שהוא יכפור עליו יהיה כל כך קטן, שכבר יהיה פחות משווה פרוטה, אז פה יסתיים העניין. לכן התורה כתבה בחמישית אב שיכול להיות מצב שיתווסף עליו עוד ועוד. למי הוא נותן את החומש הזה? כתוב בפסוק לאשר הוא לא. מה זה לאשר הוא לא? אומר רש"י, למי שהממון שלו, לבן אדם הזה שהכסף היה שלו, אליו אתה צריך לתת את זה. זאת אומרת, אל תבוא ותגיד, אתה יודע מה, אני צריך לתת חומש, אני אתן. מה פתאום שאני אתן את זה? לא. ממני זה צריך לצאת, נתן את זה לעניים, נתן את זה לבית המקדש, נתן את זה תרומה למישהו, מה פתאום הוא צריך להרוויח את התוספת של החומש? ואתה אומר, לא, אתה צריך לתת את החומש, לא רק העניין שזה יצא ממך, זה גם צריך להגיע לכיסו של אותו אדם שהוא הפסיד את העניין. פסוק חפי וחבב, זה שתי הפסוקים האחרונים של הפרשה. עכשיו הוא צריך להביא קורבן על השבועה שהוא נשבע לשקר, ואת השמו יביא לאדוני, איל תמים מן הצון בערכך להשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני, ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה להשמה בפרשה.